אני מבקש ברשותכם לחרוג קצת מדרכנו. השעות מיוחדות והמציאות מיוחדת, ומדבר כמה דברים שנראים מאוד מעשיים ולפחות בתחילתם אינם שייכים לנו. תודה רבה רבה, יישר כוח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ובתחילתם לפחות אינם שייכים לנו, אבל אני חושב שצריך להתחיל בדברים הנראים צדדיים האלה כדי באמת לעניות דעתי להתחיל להבין את המציאות הגדולה שכולנו חיים בתוכה ואת התכלס, מה אנחנו צריכים לעשות. יש ערך לעצם הפגישה הזאת גם מפני ש... כמובן, החריגה הראשונה מדרכנו זה ש... עכשיו השיעור של הקוזרי. במקומו אני רוצה להתחיל ישר איתנו. יש ערך לעצם הפגישה הזאת, כי הרגעים הם רגעים מבלבלים, הזמנים הם זמנים מבלבלים מאוד. כל הדברים מבולבלים. אפילו הנבלה עוד לא התפגרה לגמרי, אפילו זה שלב מבולבל. שפתיו מבולבלות כבר זמן ארוך, וגם הבלבול הזה יתיישר ברצותו יתברך אל הצד היותר נכון. אבל אנחנו צריכים לעסוק עכשיו לא בפגרים, אלא בחיים. ועיקר ההחלטה שלי שרצה לכנס את כולם נפלה בי הבוקר אחרי שזכיתי להתפלל תפילת ותיקין ככה מאוד מיוחדת עם מרן הרב אליהו שליטה, תפילת ותיקין בצפון. ואני מכיר אותו הרבה שנים ואני חושב שמאוד לעומק, ובקריאה ובהתרגשות ובציפייה שראיתי אותו הבוקר, לא ראיתי אותו אף פעם אחת. מי שמכיר את הרב אליהו אולי יבין, זה הסתיים אחרי תפילת ותיקין ואחרי דרשה והכל, ויתפוס אותי חזק, הרב אליהו, מי שמכיר מבין שזה לא... ולהתחיל ריקוד בקפיצות של ופרצת ופרצת ופרצת. בהתרגשות ובדחיפות ממש. אני אסביר את הדברים כפי שאמרתי דווקא מהכיוון שנראה הדברים הצדדיים, ומתוכם נגיע למהות. מצד אחד אני מקווה שאנשים פה לא בחדשות, באמת כך רצוי שיהיה, ושיהיו מעט בחדשות, שידעו מה קורה בשעות גדולות כאלה. מה קורה? לא מומחים, לא בקיאות. מאידך מסתום שומעים, ואני אתחיל ממה שכן דובר בחדשות. ביום פטירת רחל אמנו, כשאנחנו ישבנו פה, אולי אני אומר מילה אחת של תורה לפני הכל. חשבתי לעצמי, ככה לפני השקיעה של פטירת רחל אמנו, מהן שתי המילים האחרונות שבהן רחל אמנו עוזבת אותן? שתי המילים החותמות. היא אומרת צוואה בשניית מותה. בן עוני. אלה שתי המילים האחרונות שלה. נכון? ותקש בלידתה, והיא בצאת נפשה כי מתה, ותאמר לה המיילדת, אל תראי כי גם זה לך בן, ותקרא את שמו בן עוני. ואביו קרא לו בנימין. האם זה ויכוח על ערש דווי בין אבא לאמא? אין אף ילד נוסף שאין הסכמה על השם? אתם מבינים מה זה אומר? אין הסכמה על השם? עזרת השם, כולם פה יזכו לתת שמות. זה עסק מרגש מאוד. אין הסכמה על השם בשעה האחרונה בערש דווי ממש. והצוואה של רחל היא בן עוני, והלכה כיעקב. צריך להבין. בן עוני פירושו, פשט, 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 אחד משתי אפשרויות. עוני בעברית, אגב, מיותר להגיד, מי שצריכים תרגומים טיפה וזה, אז חופשי, אל תעססו. בסדר? Don't hesitate. Ask. באמת כולם. בן עוני בעברית פירושו, קודם כל מלשון אנינות, אבל, בן עוני, צער. וזה המצב המעניין מאוד. רחל קרא לו בנימין, סליחה, בן עוני, כי באותה שנייה שהוא נולד, יעקב נמצא באנינות. עכשיו נמצאים באנינות, העולם באנינות. ברגע זה הוא בן עוני. הוא בן מצב של אנינות. כולם עכשיו באבל. זה לא סתם מצב של אבל, זה המצב הכי נורא של אבל. גם כשרחל תיקבר כבר, היא לא תיקבר במערה אלא בדרך. השלב הזה שלפני קבורת רחל בדרך, זה הדרך של הדרך של הדרך. זה הכי זמני שיש. בן עוני. הכי חושך, הכי צער. אין קבר, אין כלום. ובן עוני בעברית, במילה עוני, זה גם בדיוק המילה ההפוכה. ראובן בכורי אתה, כוחי וראשית עוני. בן עוני פירושו בן כוחי, בן החוזק שלי. אני העקרה. אני שנולד לי יוסף לאחר כל כך הרבה שנים וקראתי לו יוסף השם לי בן אחר. אני גם בצאת נפשי עוד זוכה ורואה את הבן הזה, בן עוני. זה פירי פלאות. אז הוא על שם הצער, על שם שיא החושך, או על שם שיא הכוח. בחורי אתה, אגב פירי פלאות, בנימין הוא החותם את השבטים. שני ילדים נקראים בן עוני, ראובן, כוחי וראשית עוני, ובנימין. זה פלאי פלאות. אתם יודעים מה השיעור שרחל לימדה אותנו, וזה השיעור שהיא מלמדת אותנו כל יום ויום. שלעולם, אבל לעולם, רחל תיקח את האחריות ללמד אותנו את סוד ההפכים בעולם שלנו. סוד הגאולה יבוא מסוד הגלות, ורק שנגיע לבן עוני כפשוטו, נגיע לבן עוני כפשוטו. זאת הצוואה של האמא שלא נקברת במערה, אלא נמצאת על הדרך לראות כל הזמן שני דברים. את בן עוני ואת בן עוני. לראות כל הזמן את נבוזרדן ואת נבוחדנצר ואת הרשעים ואת הגלויות, וכל הזמן לראות איך מתוך זה ושבו בנים לגבולה. היא לא נמצאת שם כדי להאמין שעוד יהיה תקווה בסוף, אלא יש שכר לפעולתך. יש תקווה לאחיתך. זה כל סוד התפילה שרחל היא אם האימהות של התפילה הזאת. זה שאמר לה יעקב, האי חרף יעקב ורחל, רחל, אם את מפסיקה להתפלל, לי אין כוח להמשיך. ממך מנה פרי ואתן, כדי שתמשיך לי את התפילה. סוד ההפכים הזה, שהוא עניין פטירת רחל אמנו, הוא סודם של הגלויות והגאולות הפרטיות והכלליות בעם ישראל. המהר"ל מפראג שואל, מה עניינם הקבוע של דתן ואבירם? למה צריך בעם ישראל כל הזמן את דתן ואבירם? אתם זוכרים ממתי נפגשים איתם? אלה שני האנשים הניצים כבר שמשה פוגש בהתחלה, נכון? דתן ואבירם ניצבים עם הדת כל הדרך. עונה המהר"ל במשפט אחד, המהר"ל מרחיב בזה הרבה, כוחם של משה ואהרון לא יתגלה אלא מההנגדה של דתן ואבירם. הדת, האש דת, התורה שצריך משה להתגלות, לא תתגלה אלא מהדת ההפוכה שיגלה דתן. כשקורח כבר יחזור בו, ימשיכו דתן ואבירם להתחצף. הישאהו על עברתו שיצטרך אהרון לגלות, לא יתגלה אלא על ידי אבירם. למה? אני עובר ישר אלינו. מה רוצה מאיתנו הקדוש ברוך הוא לעת הזאת? ממש בו ביום שהיה הצבעה בכנסת, עוררתי למשהו שעוררו לפניי. עוררו לפניי, אבל זה היה רדום קצת. ועוררתי כמה שעות לפני, ועוררו גדולים ורבים למכתב שהתפרסם אחר כך ועושים איתו הרבה מאוד רעש. מכתב שנשלח לאנשי המפד"ל, אבל הכתובת שלו היא בכלל לא אנשי המפד"ל בלבד. הכתובת שלו היא חבורה הרבה יותר גדולה, בראשותם של שרי ליכוד, של נתניהו, לבנת, וכל החבורה הזאת שהולכת עם הדבר הזה. המכתב הזה אמר את הדבר הבא. המכתב הזה אמר, אנחנו רואים לפנינו את ההחלטה, אין אותו לפניי כרגע, אנחנו רואים לפנינו ההחלטה הכי מזעזעת שיכולה להיות. אין לה אח ורע בהיסטוריה, לדעתנו העולמית, של גירוש, של ניתוק. אח ורע של ניתוק מיוזמה אישית של אחים את אחיהם. אנחנו רואים לפנינו חשש אמיתי למלחמת אחים. אני אגב חייב לומר באמצע מה הוביל אותי אל העוררות הזאת מחדש. יזם את זה לפניי הרב שבתאי סבתו, ואז היה ניסיון מצידי לעורר את היוזמה הקיימת והייתה רדומה. אני אסביר מיד. יום שלישי בצהריים הסכמתי לצאת כי חשבתי שזה חיוני. יצאתי מהשיעור פה לגן הורדים, היו שם כל הילדים והנוער, לא רק של גוש קטיף אבל גם של גוש קטיף. כשעמדתי לדבר שם פשוט לא יכולתי להוציא מילה. עומד ואתה רואה את אלפי הילדים ומאחוריך הבניין שבו לא יכולתי לדבר, לא יכולתי להוציא אף מילה. וידעתי שצריכים כוח, לא יכולתי לדבר לך. ומיד כשיצאתי משם, לא חשוב מה היה שם, זה חשוב מאוד מאוד, מיד כשיצאתי אמרתי עומר שהדבר היחיד שחסר לכל האנשים בבניין פה זה שהם לא נמצאים פה עכשיו. לא יכול להיות אחרת. יש כאן עיניים שלא פגשו אף פעם עיניים אחרות. זה לא יכול להיות אחר. אני אסביר את זה. אני חוזר למכתב. המכתב אומר ש אם ראש הממשלה אולטימטיבית לא יתנה כל המשך פעילות כלשהי במשאל עם, אז עושים הכל כדי להפיל ונגמר וכו' וכו'. אבל אם יהיה משאל עם, אז השואלים, שם במקרה הוא זה המפדל, מתחייבת להישאר בקואליציה אטומה. דבר שנותן לו מבחינתו פוליטית גיבוי. אני רוצה לציין מילה נוספת. המכתב נכתב בסעיף בפעם הראשונה שהתנאים האלה הם לאלתר, מיידית. כלומר, עכשיו הוא צריך להבטיח משאל עם. ובמהדורה האחרונה נכתב במכתב שזה תוך 14 יום. זה חייב להתרחש של כוח. במהדורה השנייה נכתב שזה חייב להתרחש תוך 14 יום. סתם, הערה מעניינת מאוד. היהודים של, אתם יודעים מי לחץ שזה יהיה 14 יום? סתם, מעניין מאוד. מי שלחצו שזה יהיה 14 יום ולא מיד, זה ראשי מועצת ישע. הם ביקשו לתת 14 יום, אני בכלל לא נכנס מכל מיני סיבות, שעל ידי זה אפשר יהיה להוביל המהלך שביבי וכל החבורה הזאת יצטרף, אני בכלל לא נכנס. אבל זה היה המהלך שלהם, וביקשו שלא נעמוד על הלאלתר, אלא שזה יהיה 14 יום. מכתב נכתב אחרי שמורינו ורבותינו רב אברהם שפירא, שבשלב הראשון התנגד, והרב אליהו נתנו גיבוי והסכמה שבשתיקה לכל המכתב, לכל הרבנים שדיברו, ואמרו דבר שלעניות דעתי מובן לחלוטין, שלא נכון שהם יכתבו את זה גם כן, שהם יחתמו שם, כדי שהידיעה הזאת שיכול להיות בכלל שיש יהודי שאכפת לו מארץ ישראל ונותן גיבוי לקואליציה, אם חס וחלילה משהו כזה בכלל יתרחש, יהיה לה תמיד את הצד שלא חתם, את הצד המתנגד. אבל הגיבוי ניתן לרבנים חשובים מאוד מאוד מאוד. שמות הרבנים שם, אתם יודעים, המכתב נחתם על ידי הרב צפניה דרורי, והרב דרוקמן, והרב אבינר, והרב שבתאי סבתו, והרב יקים לבנון, ו... אינני זוכר את מספר החותמים. ואחרי הפתיחה הזאת, אני רוצה להסביר מה עומד מאחורה. כשהחלטתי לעורר את זה ולחתום על זה, ידיי רעדו. רעדו מכמה סיבות. סיבה ראשונה, ערכית. מה פירוש ארץ ישראל קשורה בכלל למשאל? את מי שואלים בכלל בארץ ישראל? מה פירוש? מה שייך? אמרת אבנר נכון בשבוע שעבר, מה שייך? אני חובתי כלפי אשתי תלויה במשאל עם? מה בכלל שייך המושג הזה בכלל? הרעדו מהסיבה השנייה, מעשית. אני לא מאמין בשום פנים, אבל הוא יצויר, הוא יצויר, הוא יצויר, שמשאל עם כזה נכשל. מה פירוש? אז יושבים בקואליציה. אחרי ההקדמות המאוד מעשיות, אני רוצה לעבור למהלך. מה סבורים היהודים שביקשו להוביל את המהלך הזה, שאני כולי תקווה שהולך לעשות מהפכה גדולה, ולא להיות קטנים ולהבין מהפכה פוליטית. הוא יעשה מהפכה פוליטית. לא זה מה שמעניין אותי. הוא יעשה, גדולה. זה לא יימשך. סיפור הזה ייפול. אבל המהלך, אני דואג מזה שהמהפכה הפוליטית תתרחש מהר מדי. כי המהלך הוא הרבה יותר עמוק, ועליו אני רוצה לדבר פה. לא על השטויות שדיברתי עד עכשיו. אבל פשוט בלי השטויות שדיברתי עד עכשיו, אי אפשר להבין. מאז אברהם אבינו אולי גם בכניסה לארץ, אבל מאז אברהם אבינו לא נשאל עם ישראל את השאלה אם הוא רוצה לבוא לארץ ישראל. הציונות נכפתה על עם ישראל 100 השנים האחרונות. האנטישמיות כפתה אותה, צרות היהודים כפו אותה, עובדתית התנועה החזקה ביותר שעוררה להקמתה של המדינה ולכל מה שקדם לה לא הייתה רוחנית תורנית, לפעמים הפוך לגמרי, כי הצורך להגיע נבע ממקום מאוד מאוד טבעי, מאוד אנושי. אי אפשר יותר להיות מושפלים, אי אפשר יותר גלות, לא עוד. יש מקום, כתבו אז המשוררים הגדולים, ששם מסתובב עם אפים ארוכים בלי להתבייש. אי אפשר יותר, צריך לבוא ולהתחיל את מה שניתן לכל סברטות אדם. המהפכה הזאת התרחשה והגוף התחיל לקום. לא יאמן ויש גוף. הייתה מחלוקת גדולה מאוד 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 בין גדולי ישראל אם להצטרף למהלך הזה של הגוף. חשובה וגדולה. אנחנו הלכנו אחרי רבותינו שאמרו שהולכים עם המהלך הזה של הגוף. לפני שהמהלך הזה לטעמם הוא שלב א' של המהלכים שיבואו אחריו. ולאט לאט קם הגוף הזה שהפך להיות למדינת ישראל. אי אפשר להבין איך, אבל סך הכל 19 שנים אחרי קומה של המדינה עם ישראל מגיע לרגע ההיסטורי אולי הגדול ביותר שלו ב100 השנים האחרונות, אולי בכלל יותר מזה. הוא שב לירושלים. תוך ימים בודדים, במלחמה שנכפתה עליו, מלחמת ששת הימים, במלחמה שהוא עשה כל מה שניתן כדי לא להיכנס אליה, וכשהוא נאלץ להיכנס אליה, הוא עשה כל מה שניתן כדי לצמצם את ההישגים בה. כל מה שניתן, בגלל פחד אמיתי מההישגים. יונת תדבר על זה. על כורחנו, על כורחנו, שבנו לירושלים ולחברון ולשכם, לאט לאט לרמת הגולן. ארץ ישראל יותר מיוכפלה, לא רק בשטח. קראו לה 3 דברים חוץ מההוכפלה, עוד 2. שבנו אל המקומות שמבטאים את הארץ ישראליות בשיאם, את היהודיות בשיאם. זזנו מהמערב למזרח. הרצועה הקטנה של תל אביב והחוף פתאום פיזית הפסיקה להיות מרכז, פתאום נזכרו שיש שם ים וזה מערב. המרכז הוא שכם. בבום הגענו לשם. עוד משהו קרה, פתאום אנחנו עמדנו ואנחנו מתמודדים עם אוכלוסייה גדולה פי כמה ממה שהיינו שבוע שעבר, שהיא מגדולי העוינים את הרעיון. באותו רגע מתחיל העם הזה, ואני לא יודע אם שמים לב לזה, לעבור התפלגות והתקצנות קשה ביותר. קשה ביותר. כשרוצים לעסוק באהבת ישראל ולהבין את עם ישראל, חייבים להבין את זה. קשה מאוד. כותב יהודי חשוב, לא אומר את שמו, אבל הסתפק בזה שהוא בן של אחד מגדולי גדולי הגנרלים וכובשי ירושלים ומקימי המדינה וכו'. והוא כותב כך, הוא מתאר כמה זהות יהודית וכמה טוב היה לו עד לרגע החורבן כלשונו ב-67. אני עושה לכם את זה בכוונה, אני מצטט ואני מעדן את משהו כזה, כי אני יודע שזה קשה קצת. עד אז הייתה ירושלים ערגה רוחנית, ואפשר היה שאנחנו נעסוק באדם. ילד שגדל בצהלה, אני יודע, נווה מגן שם, לא יודע איפה, ולמד כסטודנט בירושלים בשנתיים לפני ששת הימים, ומתאר מה קרה לו בכיבוש ירושלים. אני לא יכול אפילו להגיד את המילים, כשהר הבית נפל עלינו. גדולות קיצוניות מאוד. כותב את זה הרבה שנים אחרי, לפני די הרבה שנים, הוא אומר, אז מאותה שנייה, הפסקתי לדבר עם החברים שדיברתי לפני כן. אנחנו לא מבינים אחד את השני, גמרנו. באותה שנייה הכל נותק. הוא מבקש שמישהו יבין אותו. במלחמת ששת הימים, בלי שום מוכנות, קרה לנו מה שקרה לנו בהר סיני. קפה עלינו הר כגיגית. זכינו לכפייה מוחלטת, ונכפתה עלינו השלביות המדהימה הזאת בגאולה. מהרבה מאוד בחינות, כמו שהיא נכפתה עלינו בתשח. כששם יותר יהודים אמרו שצריך ללכת לזה. הרוב הגדול אמר שלא. אילו הדבר לא היה כפוי עלינו, אלא מוכן נפשית, אני משער לעצמי שכולם היו נוהגים אחרת. בכל. אני משער לעצמי שאילו היו יהודים מוכנים נפשית, היה ברור שכשיהודים חוזרים להר הבית, הם הולכים להר הבית. ולא צועקים כותל כותל. היה ברור שכשיהודים מגיעים לחברון, אז הם לא עושים עסקאות על שרשראות ונרגילות, אלא הם באו אל אבא. אבל היום, 37 שנה אחר כך, אולי מותר לנו לעמוד ולהסתכל על ההורים שלנו או על החברים שלנו, ולהבין שיהודים 20 שנה אחרי השואה לא חשבו על זה. קפה להם הר כגיגית. מבחינתם זאת הייתה מכה. האבא של היהודי הזה, שהיה גנרל גדול מאוד, ואני זוכר כמה הרב ציודה אהב אותו וקרב אותו ודיבר עליו, זה לא מותר להגיד את השם, רב מוישה דיין הוא קרא לו לפני כולם, רב מוישה דיין. זוכר שפעם מישהו אמר לו בחיוך, הרב, רב מוישה הדיין. אמר, לא מצחיק. תוך כדי ששת הימים הוא כבר הכין איך אפשר להחזיר הכל, כי הוא צפה לאן זה הולך להגיע. מה תעזבו, לא רוצים, טעינו, בכלל לא התכוונו לזה, תודה רבה, אבל לא התכוונו. באותו הרגע שיש כפייה אלוקית עלינו להתקדם מדרגה, קורה נפשית לאדם משהו, צריך להבין את זה. שם מתחיל פיצוץ פנימי. יהודים שבאו לציון מתוך מדרגה רוחנית חיובית ברמה כזאת או אחרת, אמרו הנה. יהודים אחרים ראו פה משיחיסטיות מורעלת, או תרעילה משיחית, משהו מהסוג הזה. זה אגב נכון, המשיח בא מתרעילה, גם זה סוד ההפכים. דרך לוט ובנותיו נוצרת תרעילה משיחית בעזרת השם. הבום הזה לא אפשר לנו לרגע אחד לעצור לרגע ולעשות איפוס, להגיד רבותיי בוא נתקדם. אויבינו ניסו לסייע לנו כל הזמן, לאחד אותנו כל הזמן בלי להפסיק. הם עשו כל מה שאפשר כדי לחבר אותנו יחד. הם לא כל כך הצליחו מאז ששת הימים, רק לימים ספורים, פה באיזה מבצע, שם באיזה מבצע, פה לאיזה יום אחד. זכרנו השבוע את נחשון וניר פורז, איזה אירוע אחד כזה, איבנס, ימים, אירועים, שניות. תחושת האחדות של ששת הימים שהמבוגרים שלנו זוכרים לא חזרה בינתיים, ואני יודעתי גם לא יכולה. אני רואה באריק שרון את גדול המחזירים בתשובה בתולדות ישראל בערך. אני אגיד לכם למה. פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש לא משנה מה, ומודיע מיוזמתנו עם ישראל מתנתק מארצו. לשווא תחפשו תקדימים היסטוריים, אין. כל המצאה היא של יהודים. כך המציאו דברים בחלל, כך המציאו דברים אחרים, עוד ניוטון. אגב, זה בטוח שזה צפוי לנובל. כל המצאה. עם ישראל מתנתק מארצו. דברו עם כל אנשי הביטחון. דברתי עם יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, היום מותר לי להגיד מפורש, כי הוא עשה מהפכה והוא אומר שהוא מתנה במשאלה. דברו עם ראשי הביטחון. אף אחד לא אומר שיש לה ואמינה ששנייה אחר כך משהו ישתנה ביטחוני. גם לא ראש הממשלה. אז מה כן ההיגיון? צריך להבין את ההיגיון. יש שם בעיה דמוגרפית מזעזעת, נשים את הבעיה הדמוגרפית מחוץ לתריס. נזרוק את הבעיה הדמוגרפית. יש שם איקס מחבלים ואויבים, נשים אותם בתא שטח כל כך קטן, נשים אותם בחוץ. כל אחד מהם אגב פותח בערך במשפט הבא, אילו זה היה תלוי בנו ולא היינו טועים, אז היינו פותרים את הבעיה של הדמוגרפיה כבר בפעמים אחרות, כלומר בתפשין כבזיין תפשין חד, כמו שעשו רבותינו של הפלמ"ח, אבל חלקי. אילו זה היה תלוי בנו היינו פותרים מזמן את הבעיה, אבל נו, זה מה אפשר לעשות. זה ואגב שוב זה לא נכון ולא הוגן להגיד את זה, הכל נכפה עלינו. תפשין חטא, אני רוצה שתבינו, אנחנו חיים בתוך ניסים ולא מבינים. תפשין חטא זה 3 שנים ו4 שנים אחרי אושוויץ. עם שהיה במשרפות לפני 3 שנים. 3 שנים זה קדנציה, אפילו בקדנציות של היום. 3 שנים הם היו באושוויץ, במיידנק, בטרבלינקה. אחרי 3 שנים, זה לא יציאת מצרים, זה הרבה יותר מהר. אחרי 3 שנים הם אמורים להוביל מדינה יחידה בעולם בתוך 300,000 קילומטר רדיוס של שונאים. זה מדהים, אי אפשר לתפוס בכלל איך זה נעשה. כביש אחד שהוקם זה ניסי ניסים, אי אפשר לתפוס כלום. בית. לראשונה קם יהודי ואומר, רבותיי, אנחנו רוצים להתנתק. כי זה יפתור דמוגרפית, או כי אנחנו עייפים. אלה שתי הטענות שנאמרות. אלה שתי הטענות. לראשונה יש לנו אפשרות לבוא אל עם ישראל ולהגיד לעם ישראל, עם ישראל חי, בוא נדבר עיניים אל עיניים, נקבל את ארץ ישראל מאהבה. לא הייתה לנו הזדמנות כזאת. עכשיו נקבל תורה מאהבה. עכשיו נקבל את הגאולה הזאת מאהבה. יום יום תשמעו את הציניות והיירוש של מה לעשות. היה צריך קנדה, אבל התבלבלנו, משה רבינו לא שמע, שמע כנען, קנדה, כל... אין שנייה בלי הסבר למה רע פה. מצוין. עכשיו, קדימה. לפני זמן לא ארוך, נתן אריק שרון אישור ללכת לעשות מפקד בליכוד. לכל חברי הליכוד. אני עבדכם הייתי מהיהודים שאמר אין לזה שום סיכוי, חבל על הזמן. סייעתי כמה שיכולתי במעט מוטיבציה. ואני מנסה להיות בעל תשובה. אמרתי, זה מצחיק. אם יהיה משאל עם, יש סיכוי. מפקד ליכוד, אין שום סיכוי. כי זה מפלגה, זה קונסטלציות, זה חתיכת אלמה דשיקרה, זה מעליב את המושג אלמה דשיקרה כשמדברים על מפלגה. זה פגיעה במושג האמת שלו. כך כל מיני בנישים נאיביים, ותגיד להם, תלכו לעשות מרכז, אריק שרון יעשה מהם ארוחת בוקר עוד לפני מנה ראשונה. זה צחוק. וכך התייחסו, כך הסבירו. אמרו שמסתובבים פה אנשים מטורפים. מסתבר שעם ישראל נורא אהב להיפגש עם עם ישראל. פתאום אנשים באו להגיד בוקר טוב. פתאום הסתכלו עיניים אל עיניים. דבר מוזר מאוד. עם ישראל הצטיין בכלל ב-50 השנים האחרונות באהבת ישראל וירטואלית. הוא ענק בזה. זה למשל עם שמאוד אוהב עלייה, אבל ממש לא סובל עולים. זה מעם שמאוד אוהב אחדות, אבל ממש שונא שמזכירים לו את זה. יש לו המון יתרונות שכדאי לתת אליהם את הדעת. כמה שנים אנחנו מבלבלים את המוח, נו, הגיע הזמן ללכת מבית לבית, אומרים משוגעים, מה, חבדניקים, זה שאלות, אני... בא אריק שרון ואומר, נו רבי סי, מתי אתם תתחילו להקים תנועת תשובה כבר? אולי תתחילו כבר לזוז? מה, להקים עכשיו את תנועת התשובה לארץ ישראל, זה פחות גדול מלהחזיר את היהודים מרוסיה בשלח את עמי? אתם יודעים כמה ילדים נולדו בארץ הזאת, הם דור שלישי? יש להם ידיעות ביהדות של יהודים ברוסיה? מינוס, כי מה שיש להם זה אנטי. קשה להאשים מישהו, אבל אם רוצים להאשים מישהו, זה אותי. אני מקבל אותנו, אבל אני אומר את זה בגוף ראשון יחיד. וזה לא הוגן להאשים גם אותנו, כי כולנו עדיין בטראומת הקפה לאמר כגיגית. הביאו אותנו 3 שנים אחרי המשרפות לארץ ישראל, 22 שנה אחרי המשרפות, 200 מטר מבית המקדש. באמצע ששת הימים, כשרב מוישה דיין חיזק חיפש פרטנר, אבל כבר אז הוא לא מצא, שאפשר יהיה להחזיר לו את הכל. ישב יהודי אחר בירושלים, ישראל אלדד שמו, ובאמצע ששת הימים כתב מלחמת ששת הימים, תוך כדי ששת הימים, היא קפנדריה היסטורית. קפנדריה, קיצור דרך. ועל קפנדריות, הוא אמר, משלמים בהמשך בתוספת. שני יהודים, שניהם לא גדלו בבית המדרש, שניהם ראו את אותו דבר, ושניהם הציעו שני פתרונות הפוכים. שניהם לא מבית מדרשים. האחד אמר, הפתרון הוא לחזור לשורשים. די מהר אחר כך כתב את אחד הספרים היותר יפים על פרשות השבוע, אלדד. השני אמר, מהר ככל הניתן להחזיר כל מה שאפשר, כי עם זה אי אפשר לחיות. אם מישהו פה סבור שמישהו מהם רע לב, אם מישהו פה סבור שאפשר לפתור פה את הבעיות בלהגיד שאמא שלו ערבייה, מי שזוכר את הבדיחות על מישהו אחר. אגב, אני משוכנע שיש כאן אנשים שעדיין משוכנעים שזה לא בדיחה. אם מישהו סבור שהפתרון יהיה עכשיו ברמת פוליטיקאים ליגה טף, ואני מתנצל בפני האות טף, אז אני לא מדבר איתו על זה בכלל. חבל הזמן. עכשיו הגיע הזמן להבין שאנחנו נתבעים להעלות את העם הזה קומה. באהבה, בעוז, בענבה, להבין. אלמלא הייתה באה תנועת ההתנתקות, לא הייתה מוקמת תנועת ההתחברות. היא הייתה ממשיכה לדשדש. י' חשבן הקים אריק שרון את תנועת ההתחברות הלאומית מחדש. אשריו ואשרי חלקו. והוא יום יבוא ויצטרף בעזרת השם. וכדאי לזכור לו גם ימים יפים. היו כמה דברים יפים שהוא עשה. הוא אגב אבי אבות ההפכים של דור הכפייה. האיש שבנה אולי יותר מכל ציוני אחר, והאיש שעקר יותר מכל ציוני אחר. אם יש דוגמה מצוינת לטירוף המערכות שהתרחש בעקבות הכפייה האלוקית הזאת שזכינו לה, זה הדוגמה הזאת. תשמעו מהרב לוינגר ומגיעו לכהן איך ידיו של אריק שרון רעדו באלון מורה. היא סיפרה את זה השבת באלון מורה שוב. איך ידיו של אריק שרון רעדו באלון מורה כשהוא נתן את השפיל לרב צבי יהודה להשתול אותו. 5 בבוקר הם נסעו יחד באוטו להביא את הרב צבי יהודה. וכשהרב צבי יהודה התקרב, אריק שרון יצא מהאוטו ונעמד ברעד. ובאותה עוצמה, עוצמת הטירוף לעקירה. בלי שום עיכוב זה היה בימית, באיזה מין עמוק. בלי עיכובים בכלל. הוא לא הסוגיה, הוא המשל. טירוף המערכות הוא לא באשמתנו. הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה היה אומר תמיד בשם רב מנשה מאיליה, היה אומר קבוע את זה, ריבונו של עולם, השבעת אותנו באחת השבועות שלא נדחק את הקץ. היה אומר מורנו ורבינו, ריבונו של עולם, אנחנו דוחקים את הקץ, הקץ דוחק אותנו. אתם מבינים את העומק? הקץ דוחק אותנו, לדחוק את הקץ זה דבר מתוכנן. אנחנו באים, אומרים, אנחנו נוציא מפה את הגויים, הקץ דוחק אותנו. אנחנו לא משתלטים על זה. פתאום נופל עלינו הר הבית, כמו שהוא כותב. אוי ואבוי לנו אם ניפול עכשיו לשאלות קטנטנות של פשטלח ופוליטיקות קטנות ועוד כל מיני דברים. יש לנו את ההזדמנות, אני חושב, בביטחון הראשונה שהייתה ודאי בעשרות, אולי מאות, אולי יותר מזה השנים האחרונות. אם רק נזכה. תראו כמה אנחנו מעורבים בתוך, וכמה המעורבות הזו מפחידה. הרב טוביה היה, אני לא הייתי, הרב טוביה היה בכינוס ראשי הישיבות וראשי המכינות על הצבא. איזו מעורבות, ברוך הוא וברוך שמו. על 40% של בני תורה, של דתיים בכלל, של... מאידך, מה קורה מבחינת ההפך מזה? איזה ערווה ממש! איזה ביזיונות! איזה טירוף מערכות שאי אפשר להבין אותו, הכל מטורף. זה השלב שאנחנו כפויים לא על ידי הקדוש ברוך הוא, אלא ברוך השם על ידי אחינו, בשרינו, אהובינו. אנחנו כפויים להתחיל להישיר מבט אף אל אח. חובה. אני לא מדבר על בני ישיבות רק. זהו. הגיע הזמן להתחיל לבדוק מה אנחנו כעם ישראל זוכים לעשות. מי אנחנו, מהי זהותנו, מאין באנו, לאן אנחנו הולכים, מה אנחנו עושים. התחלתי כמה דקות עכשיו כי אני אתמול מודה באשמה. בנינו בחורינו, אריאל, נרו יאיר, ככה עוד צאת הכוכבים, בר מצווה, י' ג' שנה ויום אחד. החלטתי לעשות שובה פעם אחת. הוא ביקש שאני אהיה בטוח שאני אזהה אותו, שאני לא אחליף. אז נסענו ביחד יום אחד, מי אתמול. נסענו יום ולילה, פילי פלות. משם מקור הוותיקין המשותף של הבוקר. לא ידעתי בכלל, הרב היה בצפון. ביקש שנגיע. והלכנו לארץ ישראל ולצדיקים. לרב שמעון ולרבי לזר ולרבי יוחנן בן זכאי ולרמב״ם ולשלב ולטיפ טיפה קצת גולן. וללמוד, לדבר, לשמוע. הפרשה עוד לא שמעתי אותו קורא, אבל חלק לפחות, קצת. נזכרתי לעצמי שרק לפני שבוע ישבתי עם חבר בן גילי, איש פוליטי בכיר מאוד. סיפרתי לאנשים מראשי האדריכלים של תוכנית ההתנתקות, איש ימין. ישבתי איתו ביום שישי לפני שבועיים כבר, כמו עם עוד כמה יהודים שאני כבר די הרבה זמן בשקט מנסה לעשות את זה, לדבר איתו על לכפות משאל עם כהתניה. לא לשכנע, אבל תוך כדי הייתה שיחה. זה היה יום שישי. למדתי על זה שאני יושב אצלו בבית. חשבתי שככה אפשר להוציא יותר. וישבנו יחד. ביום שישי, אתה יושב עד חצי שעה, 40 דקות לפני שבת, אתם מדברים על אדם מאוד ערכי, מאוד מאוד ערכי. ילד שגדל במושב. רוצים לדעת כמה ערכי? למי שסיפרתי, חילוני לחלוטין במושגים של חילוני ולא חילוני. אין ליהודי טלוויזיה בבית, כי זה הורס. אין לו טלוויזיה בבית, כי זה מקלקל את הילדים. היה שמאל פעם, אבל ימינה. יש ליכוד בכיר מאוד היום. ישבתי איתו בעריכות. אתה יוצא משם חצי שעה לפני שבת. לא שאין ריח על הפלטה. יצאתי ובכיתי. הוא כל כך התקרב. עכשיו מראשי העובדים על העניין הזה של הכפייה על משאל. כל כך הרגשת שהוא שומע כל מילה, אני קינאתי בדברים מידותיים שלו. באמת, ראיתי דברים כל כך יפים. הילדים שלו הם דור שלישי שלא הריח בחיים חמים של שבת. שלא יודע מה זה. הם גרים 100 מטר מאיתנו. אני מכיר אותו 20 שנה. אני לא ידעתי לאן אני הולך לשים את בושתי ואת כלימתי. למה זו פעם ראשונה שנכנסת אליו ביום שישי בצהריים? למה אף פעם לא דיברת איתו ביום שישי? הוא התרגש הדמעות, לא יכולתי לשתות אצלו מיץ, מים בקוס פלסטיק, וגם הסתפקתי על הברז. ואיפה אתה נמצא ואיפה הוא נמצא? ואל תגידו, נו, מי הוא, מה הוא? זה חתיכת התנשאות שחצנית. זה ההתנתקות הכי גדולה. איש רעים, איש מידות, איש חושב, איש בעיקר שומע, מקשיב. אני מודה, דיברנו על נושא קשה, ומבחן ההקשבה בין שנינו הוא ודאי היה יותר טוב ממני, לא מהנבא. ומבחן הקשבה הוא לדעתי מבחן אישיות הכי חשוב. הקשבה. אתה לא מכיר אותו מאתמול. אז מה, זה בכלל לא חשוב לך שהילדים שלו יקימו דור רביעי שלא יודע כלום על שבת? לא מעניין אותך בכלל? אלא מה תגידו מעניין, אבל מה לעשות? הנה בא אריק שרון לפתור לכם את העניין, והוא מקים את תנועת התשובה. תנועת התשובה על שם שרון. תוכנית התשובה של ראש ממשלת ישראל. לא הייתה תוכנית נפלאה כזאת מאות שנים. מי שאגב עדיין מפחד מההתנתקות, שמדי פעם קצת יקשיב. רק מתבוסס הפגר הזה מהסיפור הראשון שם זה הבלי שפתיים, האם שפתיים, רק מתבוסס קצת, וכל הפוליטיקאים עוברים לדום. התוכנית בספק. אם הוא יעשה פעמיים עם האוזן, אז התוכנית מזיעה. על זה בונים תוכנית. והביטחונו של עם ישראל תלוי במספר הקפיצות שלו, כך זה הולך. על זה בונים. הרי זה אפילו לא נעים. שמעתי עכשיו בנסיעה, קצת. זה מין פאנל כזה שחושבים. הסכמה מקיר לקיר. צריך לעצור. לא כי צריך לשאול את העם. כי דיר יאסר התחיל קצת לזוז. הרי זה ברור. לא כמו שמש, זה שמש לא, כלום לא ברור כך. תקומו, תעשו מעשה. תקומו, תדברו כמו יהודים, יהודי, תגידו, אנשים אומרים אנחנו עייפים, אתם לא עייפים, אז תסבירו למה אתם לא עייפים. ממה אתם מפחדים? שמה, שישפיע עליכם להיות עייפים, אז מה שווה הלא עייפים שלכם? תעצימו את התורה שלנו, תגדירו אותה. תעמיקו אותה אלינו, תרחיבו אותה החוצה, אני לא יודע איך, אני לא יודע מה הולך להיות פה בעוד שבוע. אני לא יודע מה התכוון מורנו ורבינו הרב אליהו היום כשהוא התחיל לרקוד, אני מכיר אותו. הוא בחיים לא קפץ לרקוד, הוא לא רוקד. הוא בריקוד, הוא פרצת. רב אליהו וישניצקי היה שם בצד. תפס אותו ככה. שעדים. הרב שמואל אליהו היה שם. על הכובע בטעות הוא נתן לו. כלומר, אני מעיין, זה כמו שיקור. ובחיוך ובדמעות, תפסתי אחרי זה, ודיבר כמה דברים שאני לא רוצה להגיד, התחנן, הוא אמר, רק זה עכשיו. לא כי דיברנו. אל תסיטו את הנושא, הוא אומר לדברים אחרים, זו הסוגיה. לסוגיה הזו אנחנו צריכים להתמלא. חוזר מקברו של הארי, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, לא סיסמאות, קודם שיתפלל יאמר הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, ואני אוהב כל יהודי בכל נפשי ומאודי. בלי זה אי אפשר להתקדם. והדרך לאהוב, הרמב״ם מגדיר אותה, היא לא בסיסמאות, אלא בלתת לו טייק שהוא חולה. תראו ברמב״ם בלכות דעות מה ההגדרה של ואהבת. ולא להיזכר כמוני לפני שמגיעים לתוכניות גירוש, שיש יהודי שאתה ידעת שהוא מאוד ערכי, אפשר קצת לשבת איתו ולשמוע מה נשמע. ואני הרי אומר את זה מרעד. לו יצויר, ואוי ואבוי, הכל יהיה בסדר מחר. כי שרון יפחד מהאיום, והתרגיל יעבוד, וזה יעבוד טוב מדי, ועוד כל מיני דברים אחרים. כלומר, בקיצר, לו יצויר והרעיון יהפוך להיות תרגיל, אז אנחנו נחזור לאותו מקום. כי יקום עוד ראש ממשלה שתופס רק את עניין הגוף, ואנחנו נהיה רגועים. ונגיד יש רוגע לשנה וחצי הקרובות, אפשר לדחות את הרעיון עוד קצת. למה למהר? מה יש? מה לא, היה מצוין, לא עד היום. סתם דיבורים. היה מצוין. מה היה לא טוב? אבל עד דור רביעי שלא יודע מה זו שבת, אבל סך הכל זה לא מפריע מבחינת הקמת המוסדות הלאה. זה לא... בסדר? זאת השם. יהיה דור חמישי, יקומו להם מוסדות נוצרים כבר, יהיה הכל מסודר. לא שלא יהיה להם מוסדות, יהיה. חלקי מה שהקודש ברוך הוא כפה עלינו מדינת ישראל, הוא כפה עלינו דבר שכדאי לדעת. ברוך הוא, ברוך שמו, תראו כמה יהודים יש פה מחוץ לארץ ומארץ ישראל. אין אף יהודים מחוץ לארץ שיכול לספר לכם. רוב האנשים היושבים פה אין להם אף חבר גוי. הם לא יודעים מי זה. הם לא יודעים מה זה, הם לא מכירים גוי מהרחוב. כי אנחנו חיים במדינה כמעט, 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 בלי התבוללות. גם זה לא בפוליסת ביטוח לאף אחד. גם בזה מתחילים להיבקס דקים. הילדים שיושבים פה מחול משתוקקים לעשות משהו למניעת התבוללות. כמעט באפס הצלחה. אנחנו רוצים להגיע לזה? למה אתם חושבים שאנחנו רחוקים מזה? אתם יודעים למה אין התבוללות במדינה? כי הקודש ברוך הוא כפה עלינו שכנים, בעיקר שכנות, שאין מה לדאוג. בסדר? נדבר עברית. זאת הסיבה שאין התבוללות במדינה. ולא כי לימדנו את עצמנו מה זה עם ישראל. אם הקודש ברוך הוא היה כופה עלינו קצת יותר מוצלחים, מצבנו לא היה יותר טוב מהאחים שלנו באמריקה. וכל אחד יודע את זה. אז גם מה שאנחנו מתפארים בו זה כי זה כפוי עלינו. מה, לא הגיע הזמן שאנחנו נעשה את הדברים כי אנחנו רוצים אותם? כי אנחנו אוהבים אותם? שנהיה בטוחים שיהודים אוהבים את עמם ואת ארצם ואת תורתם ונעשה את המקסימום שאנחנו יכולים? שאלו אותי, ומה יהיה המשמעות אם לו יצויר והמבדל בקואליציה? אמרתי, אלה השאלות שבגללם רב זכריה בן אבקולס לא התערב. הוא שאל, מה יהיה אם יגידו מטיל מום בקודשים יהרג? הוא אמר, זה יהיה חילול השם, והוא צדק. הוא אמר, יהיו בעיות. ומנהיג צריך לקחת את האחריות ולהגיד מה כאן פיקוח נפש ומה כאן פחות פיקוח נפש. הרי אין כאן דיון האם אני אצור רוב בכנסת. יש כאן דיון האם הפיינשמייקריות של להיות בקואליציה או לא, של איקס פוליטיקאים, היא הדבר החשוב פה. או מציאות של ההזדמנות הזאת ללכת אל העם ולשאול אותו. ולכפות את זה על ראש הממשלה שהוא יגיד שהוא זה מה שאומר לעשות את זה. כמו שאומר לעשות את זה בליכוד. רב זכריה בן אבקולס בעוונותינו נחרב הבית. לא בגלל קמצא ולא בגלל בר קמצא. זה בגלל רב שחריה בן אבקולס. שענוותנותו פירושה ברגע של הכרעה קשה לא לקחת את האחריות. האחריות היא תמיד קשה. התלבטות היא לא בין מצוין לרע. שאל אותי אחד מחברי הכנסת, אתה רוצה, הוא אומר לי, כבוד הרב, שאני יושב בקואליציה כשחס וחלילה עוקרים מישהו? אחרי שאמרתי לו, זה לא יקרה וכו' וכו', הוא אומר לי, אבל איך? והראיתי לו את הצדדים, הוא אומר, קיבלתי הכל, אמרתם גמרנו, אבל איך אני עמוד בזה? אמרתי לו, וכשאוכלים חזיר ברחובות, אתה עומד בזה? וכשהשבת מתרסקת, אתה עומד? אתה אומר לי, זה לא אותו דבר. יכול להיות. יכול להיות שזה לא אותו דבר, כי כבר נכנסנו לשגרה ולשחיקה. אבל אני חוזר למהות. זאת נקודת הדיון. אל תיתנו לטעות. אני נכנס פה למוקש. אל תיתנו לטעות. לא סוגיה, עצרו בפקודה היא הדיון. זה ליפול במוקש שאסור לנו ליפול בו. מחר בבוקר יכולים, ואם בגלל תרגילים פוליטיים או דברים אחרים זה לא יקרה, אז אנחנו נצטרך למצוא את הפטנט שזה יקרה. להתעורר שזה יקרה, על זה אני מדבר היום. להתעורר שזה יקרה כבר. מחר בבוקר יכולים להטיל עלינו את התפקיד ללכת, לאהוב, לדבר, לברר. עכשיו אנחנו צריכים לעשות את כל מה שמקדם את זה, ולא את מה שמשיג את זה אחורה. כשלא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, חלילה, חלילה, נגיע לרגעי אמת קשים, נדון בשאלות הקשות. אבל בוא לא נקדים את המאוחר, בוא לא נכניס לאיזה מין אווירה כזאת, בוא לא נשתתף באותו משחק, בוא לא נהיה שותפים בפינג פונג הזה של הייאוש. אתם מתנתקים? אנחנו מתנתקים. יש דרך אחת לנצח התנתקות. אהבה. אין עוד דרך אחרת. אין עוד דרך אחרת. ולא אהבה סיסמאות ולא מליצות. אלא אמת. זה סוד ההפכים שאנחנו חיים בו היום. אני חייב לומר, מעולם לא קלטתי בעיניים ממש, בעיניים ממש, איך אתה רואה בעיניים בעזרת השם, הגיונית, שמציאות יכולה להתהפך. ואנחנו צריכים להתרגל באמת, באמת, באמת. להפסיק את השטחיות שליוותה אותנו כל כך הרבה זמן. יש יהודים שיותר אכפת להם ארץ ישראל. יש יהודים שיותר אכפת להם עם ישראל. זה שטחיות. היום באמצע היותי בבית הקברות בצפת, עמדתי ליד מרן הבית יוסף, קבל טלפון. אמרו לי שאני אקח אותו כי זה חשוב. לקחתי, הסכמתי לדבר. דיברה שם עיתונאית אחת, הכל דיבורים ברדיו. רינה. אני רוצה להגיד לכם, הייתה לי התפעלות עצומה. התפעלות עצומה. אתם הייתם? היה לה חסון. לא ידוע כראשי הישיבות של וולוז'ין דווקא. דיברתי את הדבר אחד. לא נתתי בשנייה אחת ללכת לשאלות הפוליטיות. דיברתי איתה על זה שהגיע הזמן שעם ישראל יגיד כן לארץ ישראל, ועם ישראל יגיד שלום לעם ישראל. יודעים איך היא סיימה את השיחה? היא סיימה את השיחה, כבוד הרב. אני מרגישה שהדברים נאמרים לנו. כי אמרתי במשפט שלפני כן, אמרתי לה במשפט שלפני כן, שהחטא הגדול שלנו הוא שאנחנו עושים את הדברים השטחיים לדומיננטיים, ואת הדברים העמוקים נשים בצד. אז היא לא השתמשה במילה תשובה. היא אמרה, אנחנו צריכים לעשות את החשבון. אני מרגישה שאתה אומר את הדברים לנו. צלצל אולי אחר כך מישהו משם מההפקה. זה היה אחרי זה חדשות. אמר שהיא יצאה, והיא תפסה את עצמה בצד, והיא אמרה שהיא צריכה לחשוב. זה עבודה, לא? זה תקשורת, זה ציניות. אין ציניות. עם ישראל הוא לא עם ציני. כשאנחנו לא מאמינים בו, אנחנו ציניים, אז אנחנו משפיעים ציניות. אין ציניות. וזה לא מצחיק הזמן שאנחנו חיים בו. אנחנו נמצאים ברגעים שאנחנו לא קולטים כמה, אנחנו קולטים את גודל הרגעים. ומי מרגיש שזה לא טוב שאנחנו מדברים כל כך על גודל הרגעים, כי אנחנו מרגישים כל כך קטנים, מה לנו ולזה? בעזרת השם. שמו אותנו פה, לא בטעות, הקדוש ברוך הוא מיקם אותנו פה. זאת אומרת שאנחנו יכולים לעשות משהו. ומי שאומר שלא, אז יש לו ויכוח עם הריבונו של עולם. במחלוקת בינו לבין ריבונו של עולם, אני מתנצל, אבל אני פוסק כמו ריבונו של עולם. אם אני פה, סימן שאני יכול לעשות משהו. ההסבר הפשוט ללא תעמוד על דם רעך הוא פשוט. אם הקדוש ברוך הוא מיקם אותי שם, משמע שאני יכול לפתור את הבעיה. אחרת, למה הקדוש ברוך הוא מיקם אותי פה? ואם אני רואה את רעי טובע בנהר ומתחיל להתפלפף, הוא אבל סבא שלי היה יותר מתאים להציל אותו, ואני עושה כל מיני כזה טקסי ענו ופסנישט ויובד וכזה ככה, אז אני חתיכת רוצח שפל. כי ההוא טובע בנהר. אז אם הנהר הוא של מים, נו, זה מובן לכם. ואם הנהר הוא של התבוללות של דורות, זה לא מובן. עכשיו זה מסובך פתאום. ואני פה, וסבא שלי עכשיו לא פה. למה הזכרתי את הטיול הזה עם אריאל? כי כשחשבתי על עצמי, אתם יודעים מה נתן לי היום הזה. אתם יודעים מה נתן לי היום הזה ללכת עם הבן שלי לרמב״ם ולאבא שלו, לרב שמעון ולבן שלו. קנו את המסלול שלנו באילון מורה מעל מעל קבר יוסף, כי אי אפשר להיכנס. שאלתי את עצמי, כמה אבות לא עושים את זה עם הילדים שלהם, כי הם לא יודעים על זה אפילו. שהיו איתנו בצבא, שגדלו איתנו, ששרתו, שנתנו את חייהם לפעמים. ששכנו ילדים בבית שלהם. ואת הרוגע הזה שאיתו הילד שלי יכול להיכנס עכשיו לבר מצווה, לא יכול להיות. כי לא דיברנו. אלה לא דברים רחוקים, אלה דברים שמחייבים עבודה. העבודה הראשונה שהם מחייבים זה הרי מי מקבל על עצמי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. זו העבודה הראשונה. שכל אחד יקבל את זה על עצמו יותר ממה שהיה אתמול. זו העבודה הראשונה, זה מספיק, בשביל זה אני מדבר לך. לא רוצה שום דבר יותר מזה, זה הדבר הראשון. וכשהמצווה הזאת תתקבל באמת באמת, כמו שכתוב שם, בכל נפשי ומאודי, הארי אומר. בכל נפשי ומאודי, כשהארי אומר, הוא חיבר את זה לבאהבת את השם אלוקיך, בכל נפשי ומאודי. זה נוסח הארי. קודם שיתפלל, יקבל על עצמו מצוות עשה שנאמר ואהבת לרעך כמוך, ויאמר, הרי אני אוהב כל יהודי בכל נפשי ומאודי. זה מצווה ראשונה, לקבל את זה. לקבל את זה בינינו, לקבל את זה, לקבל את זה על כל... לא יכול להיות יהודי שלא יכול להיות, אז מה, אז איך מבטאים את זה? מה אני עושה? איך אני מתקדם לקראת לאהוב אותו מחר בבוקר? גם אם אני כועס עליו, גם אם בא לי לזרוק עליו אבן, כי הוא אבא של המתנתקים. וזה דור שצריך ללמוד את זה פי מיליון, כי בדור הזה הרי כולם מכירים את כולם. מה, יש פה מישהו שלא מכיר את פרס? כולם מכירים אותו. פוגשים אותו בסלון, רואים אותו. כי אנחנו דתיים, מותר לנו טלוויזיות. זה רק ההוא, מהסיפור הקודם, אסור לו. מדברים איתו, הם נפגשים כל יום. הדור של התקשורת, זה הרי ההיגיון הנפלא. יש כל כך הרבה תקשורת, לכן מעולם לא היו אנשים כל כך בודדים. כי יש תקשורת, אתה מקושר לכולם. אתה מכיר כבר את כולם, למה לעבוד על ואהבת לרעך כמוך, נפגשת איתו היום, נפגשת איתו אתמול, אתה מכיר אותו כשהוא כועס, אתה מכיר אותו כשהוא מקלל, אתה מכיר את כולם. מים נתת לו פעם? מה הוא עשה? שאלת פעם? ממה נובעת התפיסה שלו? שאלת פעם. באיזה בית הוא גדל? שאלת פעם. יבוא אליך בחורצ'יק בן 18 עכשיו שפגשת בכותל, יספר לך שהוא גדל בבית של נרקומנים, ויתקרב אליך, ואתה תחבק אותו, ואתה תשב איתו לארוחת ערב. אתה תתייחס אליו אחרת מלפניכם. אז יהודי שגדל דור רביעי בלי המושגים שלכם. זאת מצוות עשה, זה הדבר הראשון שאני מבקש. אמרתי, אולי היחיד, לא צריך כלום חוץ מזה. לשאר מגיע אחר כך. לקבל כפשוטו, לקבל, הרי אני מקבל על עצמי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. אי אפשר יותר כך לראות. לא יכול להיות. אם נוצרת התנתקות בעם ישראל, צריך להגביר התחברות, צריך להגביר אהבה. אם מדברים דיבורים של שנאה, דיבורים של ניתוק, צריך להגביר אהבה. ואהבה הזו באופן טבעי תוביל אהבה לעם הזה ולארץ הזאת ולכל, היא תוביל את זה. אחרי שנקבל את זה, אבל נקבל את זה באמת, נקבל את זה באמת, תחשוב כל אחד עם עצמו, יעשה חשבון נפש עם עצמו. אמרתי שאני רוצה לחרוג מדרכי, זה הדבר המרכזי שאני רוצה לחרוג מדרכי. אני לא ראוי ולא חצי ראוי ולא רבע ראוי, אבל אני מרגיש שאני חייב לומר את זה. את זה חייבים לקבל על עצמו. זאת נקודת הנקודות. שואלים כל הזמן על דרכים להתקדמות, על דרכים להתקדמות ברוחניות, על דרכים להתקדמות בעבודת השם. זאת הדרך הראשונה להתקדמות בעבודת השם. הראשונה. נעצור ונקבל על עצמנו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. בכל נפשי ובכל נועדי. כשנקבל את זה לא נצטרך בכלל לומר את המשפט, זה לא סותר את העמידה על העקרונות שלי. לא רק זה לא סותר, זה מדגיש עוד יותר. מה זה קשור לך? ואל תבנו את הוואהבת לרעך כמוך על האויבים השפלים שלנו. הם לא נותנים לנו את הסחורה כמו שצריך. אל תבנו על זה. זה יופיע רק אם אנחנו נבין את זה לא בכפייה מאף אחד, אלא כי נרצה את זה. לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, ילד שההורים שלו אוהבים אותו, כי אין ברירה, ומה אפשר לעשות? יכול להיות שכלפי חוץ אפשר לעשות את ההצגה הזאת. הוא יודע בדיוק את האמת. והוא הולך איתה עם עצמו. הוא מתרסק איתה בתוך עצמו. אלה הדברים. והמהלך הזה שאנחנו נמצאים עכשיו, יבוא יום, והוא לא יהיה אחר. יבוא יום, ונתבע לי שואל שאלות. אני אצטט. אתמול פנה אליי הרב אליקים לבנון, ראש ישיבת אלון מורה, אמר לי, הרב, חייבים לשבת. אמרתי לו, מה? הוא אומר, לא יודע מה יהיו פני בתי המדרש בעוד שבועיים שלושה. לא יודע מה יהיה פני הציבור. חייבים לעצור, אני לא יודע איפה אנחנו נמצאים. צריך לשבת ולתקס את זאת. צריך לחשוב. לא על זה באתי לדבר. על לקבל על עצמי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. כדי שאנחנו נהיה מוכנים פנימית, נפשית, למה שעכשיו אנחנו חייבים לעשות. כשחושבים על זה, מה יביא יותר קיבוץ גלויות בעולם מ"ואהבת לרעך כמוך"? מה יגרום ליהודים לרצות לבוא הנה מ"ואהבת לרעך כמוך"? מה יגרום ליהודי לאהוב את... מה יעשה יותר בעולם? מה אני צריך יותר מ"ואהבת לרעך כמוך" בחיים? שכל אחד ישאל את עצמו. מה באמת אני צריך יותר מ"ואהבת לרעך כמוך"? זה לא הדבר הראשון שאני יכול לקדם אותי בכל? זה לא הפתיחה של מה שאני צריך? זה לא הפתיחה של מה שחסר לי ואני לא אומר? אלה הדברים, ואנחנו רק צריכים לדעת להרים עיניים כלפי מעלה, להגיד ריבונו של עולם, אל תכעס עלינו שאנחנו לא יודעים להבין את גודל הנס. הקיום שלנו, הנס של הקיום הזה, הנס הזה שאנחנו בארץ הזאת, הנס הזה שאנחנו ביחד. תסתכלו פה, מכמה יבשות יושבים פה יהודים ביחד. מתי זה היה? לאיזה סבא שלנו? מתי, באיזה דור זכו לדבר פה בפינת בית מדרש ליד בינתיים הכותל המערבי? כולם, איפה אנחנו? כי אין לנו כוח להבין את גודל המציאות שאנחנו חיים בה, ובעיקר ועיקר ועיקר את הגודל שלנו אם אנחנו חיים במציאות הזאת, את הגודל של מי שנראים לנו קטנים אם אנחנו חיים במציאות הזאת. שנעלה רק בקבלה האחת הזאת, היא תחינתי ובקשתי מכולם, היא צריכה להיות מבחן הכניסה של כולנו. נתיבת דאיכל עד המשיכה, כך כתוב בהקדמת הזוהר, ובזה אני עומד. יש מטיבת, יש ישיבה שהראש ישיב, וזה המשיח. ובמטיבת דאיכל עד המשיכה יש מבחן כניסה, והמשיח שואל שם שאלה במבחן הכניסה. הם רוצים להיכנס לישיבה של איכל המשיח, רוצים שיקבלו אותנו שם, אז יש שאלה במבחן כניסה. המבחן הוא על הנושא הזה. מן מנחון, מי שמכם יודע למי פח חשוכה לנהורה ומרירה למתיקה? מי שיודע לראות בין עוני ובין עוני. מן מנחון בידיע למי פח חשוכה לנהורה ומרירה למתיקה. רק באהבה אפשר לעשות את זה. הוא יעול הך, הוא יבוא לכאן. כסיים באשר פתחתי, שלא יישאר פתוח. יעקב לא התווכח עם רחל. יעקב אמר לרחל, רחל, מה שהחזיק אותי כל חיי פה היה שאת התפללת, כי הבנת את הסודות האלה. מה שהחזיק אותי בלילה עם לאה ובבוקר עם רחל, מה שהחזיק אותי עם לבן, מה שהחזיק אותי כל ימיים, היה הכוח שלך לדעת את הסוד הזה. עכשיו לימדת אותי את הסוד הזה כשאת הולכת. התשובה שלי לבן עוני היא בנימין. ההבנה של בן עוני זה קץ הימין שלי, זה הכוח שלי, זאת תהיה ימיני. ימיני לא תשכח, כי אני ממשיך את השיעור שאת העברת של בן עוני ובן עוני. ולכל זה נגיע שנדע בעזרת השם, בעזרת השם, בסייעת הדשמיים, לקבל על עצמנו את המצוות עשה הזאת. זכה אותנו הקדוש ברוך הוא כבר לראות את כולנו יושבים במטיבת דאיכל עד המשיכה, בעינינו ועינינו רואות. ישועות ונחמות לכולנו.